ידידיי, מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות רב דרור דוד בן שרה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. כתוב בתורה, פרשת שופטים, שום תשים עליך המלך חולי ולא ירבה לו נשים. רש"י מפרש, לא ירבה לו נשים, רק י' ח' מותר לכהן לשאת רק 18 נשים. לרוב האנשים שאני מכיר זה בוודאי מספיק להם. שמצינו שאלו דוד 6 נשים, ונאמר לו, ואם מעט והוסיפו לך כהנה וכהנה. דוד היו לו 6 נשים, והיה יכול להוסיף. וזה על פי הגמרא בסנהדרין כ"ה ב', והגבול המקסימום זה 18 נשים. הרמב"ם כותב בהלכות מלכים פרק ג' הלכה א', בית שישב המלך חולי, הלכה ב', לא ירבה לו נשים, מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד 18 נשים. אז יש מסורת שאפשר לקחת עד 18 נשים, בין הנשים ובין הפילגשים, הכל 18. ביחד כולל נשים, פילגשים, הכל 18. ואם הוסיף אחת ובעלה, לוקה. ואם לקח עוד אישה, פילגש או אישה, הוא בעל אותה, הוא לוקה, ויש לו לגרש ולישא אחרת תחת זו שגירש. ומותר לכהן לגרש אישה אחת ולקחת אחרת במקום מה. כסף משנה כותב, דיבור מתחיל ויש לו לגרש, מיד אמרין לפרק ב' לסנהדרין, וכתבתי למעלה, בואו ראי, כמה קשין גירושין, שהרי דוד התיר לו לייחד ולא התיר לו לגרש אחת מנשיו, וישא את אבישג. טעמה משום דקשין גירושין לא התירו לו. עליו הכי מותר היה לגרש אחת לישא את אבישג, זהו שכתב רבנו, ויש לו לגרש, כלומר אם ירצה וישא אחרת תחתיה. אל תחשוב שהרמב"ם מתכוון לומר ויש לו לגרש שממליצים לו לגרש, לא, לא ולא, לא רוצים שיתגרש. קשים גירושין, דוד המלך לא היה יכול לשאת את אבישג כי הוא כבר הגיע לגבול, הוא הגיע למקסימום, אבל אם הוא היה מגרש אחת מן השב, אם היה מגרש אחת מנשותיו, היה מותר לו לשאת את אבישג. מכיוון שקשין גירושין הוא לא עשה את זה, אבל אם הוא היה מגרש, היה מותר לו לקחת אישה אחרת. וזהו מה שכותב הרמב"ם, ויש לו לגרש אם ירצה. אם המלך רוצה, מותר לו לגרש אישה, ולקחת אישה אחרת במקומה תחתיה. זה החידוש לפי הרמב״ם, לפי הכסף משנה, החידוש של הרמב״ם, שאם ירצה יכול לישא אחרת תחתיה. ואנחנו רוצים להבין מה החידוש בזה שמגרש אחת מן השב ונושא אחרת במקומה, כיוון שהאיסור הוא רק אם יש לו יותר מי"ח נשים. כאשר מגרש אחת, אז יש לו רק 17, אז מותר לקחת עוד אחת. בחורה פשוט מותר, שמותר לו לשאת אחרת. מה החידוש? אז דן בזה בהרחבה בספר משנת חיים של הגאון רבי חיים מאיר שטיינברג. אנחנו נתבסס על דבריו. בעזרת השם, אני מקווה שיהיו עוד שיעורים בנושא, כי זה נושא רחב מאוד, וכדאי להאריך בו. בספר גופי ההלכות, הוא הבין בדעת הרמב״ם שהרמב״ם כתב שני חידושים. החידוש הראשון שהייתי מעלה בדעתי, שאין המלך יכול לגרש את אשתו, שזה חיסרון בכבוד המלכות. הרמב״ם בא להשמיע אינו חידוש שהמלך יכול לגרש את אשתו, זה לא פגם בכבוד המלכות. חידוש שני, שאחר שיגרש את אחת מנשותיו, יכול אישה אחרת, יכול לשאת אישה נוספת במקומה. אז רמב"ם מחדש לנו שני חידושים. עצם זה שמותר לו לגרש אותה, ובית שמותר לו לקחת אישה במקומה. על החידוך הראשון, שהמלך יכול לגרש את אשתו, הקשה בספר גופי הלכות, מה החידוש? הרי כבר כתב לאל בפרק ב' הלכה ב', אפילו המלך אינו נושא אלמנתו או גרושתו של מלך אחר. מה זה גרושתו של מלך אחר? איך הוא גירש אותה? סימן שאשת המלך מתגרשת. אז מה החידוש כאן שמלך יכול לגרש אחת משותיו, כאשר הרמב״ם כבר השמיענו זאת? וענה בספר גופי הלכות שהרמב״ם מחדש לנו חידוש גדול, כי הייתי מעלה בדעתי שדווקא הדיוט יכול לגרש, אבל במלך שכתוב בו שום תשים עליך המלך שתאים אותו עליך, הייתי חושב שלא יוכל לגרש משום שהוא חיסרון בכבוד המלכות. וזה שכתב הרמב״ם בפרק ב' הלכה ב' שהמלך אינו נושא גרושתו של מלך אחר, סימן שהמלך השני כן גירש את אשתו, אולי זה רק בדיעבד, אם עבר וגירש, אבל לכתחילה אין לגרש. כמה שמונה לרמב״ם לא לכתחילה. עדיף לא לגרש, אבל אם מגרשים, זה אין הבדל בין כהן למישהו אחר, ומותר לו לגרש את אשתו. ועל החידוש השני שכתב הרמב״ם, שאחר שגירש את אחת מנשותיו, יכול לשאת אחרת במקומה, שאלנו מה הווה מינה. הווה מינה הייתה, שמכיוון שכבר בעל אותה, אפילו שמתה, אם ייקח אחרת, נמצא שיש לו בסך הכל 19 נשים. כמה שלנו הרמב״ם, שמכיוון שגירש אותה, זה לא נחשב שהוא נסע 19 נשים. אז הייתי חושב שאפילו אם יגרש אותה או שהיא נפטרה, זה נחשב שהיא עדיין אשתו, זה נחשב שהוא לקח 19 נשים. כמה שלא, לא, זה לא 19 נשים, הוא גרש אותה, זהו. עכשיו הוא לוקח אחרת, זה רק 18. יש להעיר שאם באמת החידוש של הרמב״ם הוא שהמלך יכול לגרש אחת מנשותיו, משום שאין זה בכלל כבוד המלך לגרש את אשתו, לכן הרמב״ם צריך להשמיענו שבכל זאת מותר לו, אם זה היה כוונת, אם זו הייתה כוונת הרמב״ם, הרמב״ם היה צריך לכתוב דין זה לאל בפרק ב' שמדבר בעניין כבוד המלך. מכך שהרמב״ם כתב את ההלכה הזאת כאן, פרק ג' הלכה א', משמע שהרמב״ם לא בא לחדש את עצם הדבר שמלך יכול לגרש את אשתו, ואין זה סותר את כבוד המלכות. כבוד המלכות היא כבוד דיבר, זה לא הנושא כאן, אלא רמב״ם בא לחדש שאם גירש אחת מנשותיו ונמצא שכבר אין לו 18 נשים, יכול לקחת אחרת במקומה. זה כל החידוש, לא בעצם זה שיכול לגרש, רק שיכול לשאת אחרת במקומה. וכך נראה בדעת הכסף משנה שכל דברי הרמב״ם הם חידוש אחד, שאפילו שנאסר למלך לשאת יותר מ-18 נשים, אבל אם גירש אחת מהם שאין לו עכשיו 18 נשים, יכול לשאת אחרת במקומה. אז מה החידוש? כמו שאמרנו לפני כן, שהייתי אומר שמכיוון שכבר היו לו 18 נשים ועכשיו הוא גירש ולוקח אישה נוספת, אז בסך הכל עכשיו יש לו 19 נשים. עכשיו יש לו רק 18, מה הווה מינה? אז הרוגת שובר בשאלות ותשובות צפנת פענח בחלק א' סימן חף הסתפק בדין זה שאסור למלך לסק יותר מ-18 נשים, האם האיסור על עצם מעשה הנישואין? שלא יעשה מעשה הנישואין יותר מ-18 נשים, או שהאיסור הוא שלא יהיו לו יותר מ-18 נשים, בנפקא מינה, במקרה שנשא יותר מ-18 נשים, שהיה הדיוט ואחר כך נעשה מלך, שאם נאמר שהאיסור הוא מעשה הנישואין של יותר מ-18 נשים, הרי כל זה שייך רק אם נשא אותם אחר שנעשה מלך, אבל אם נשא אותם בעודו הדיוט, אין שום מניעה לקיים אותם לאחר שנעשה מלך, כי הרי מעשה הנישואין הוא לא יעשה יותר מ-18 פעם. אבל אם נאמר שהאיסור הוא שיהיו למלך יותר מ-18 נשים, שלא יהיו לו יותר, הרי גם כאשר נשא אותם כשהיה הדיוט, אחר כך הוא התמנה להיות מלך, עובר באיסור אם מקיים את כל נשותיו שהם מעל ל-18. אז אם האיסור הוא על עצם מעשה הנישואין, אז מה שהיה לפני כן לא מפריע לנו עכשיו, אבל אם האיסור הוא על עצם היותן נשותיו יותר מ-18, אז אפילו אם הוא התחתן איתם לפני שהוא נהיה מלך, עכשיו הוא צריך לגרש אותם. בספר אישות מרקור פשוט לא, שלא צריך לגרש אותם. ולפי זה אפשר לבאר מה החידוש ברמב״ם. שמענו שהרמב״ם מחדש שאפילו מגירש אחד מנשותיו, או שהיא מתה, הייתי מעלה בדעתי שאסור לו לשאת אחרת במקומה. למה? התשובה היא, הוא עשה 19 מעשה נישואין. כמו שאמרנו, שאם האיסור הוא עצם המעשה, אז מה שהוא עשה כשהיה הדיוט לא מפריע לנו עכשיו, אבל מה שהוא עשה כשהוא כבר מלך זה כן מפריע לנו. אז אם באותו מלך הוא נשא 19 נשים, אפילו שאחת מהם כבר לא אשתו, הוא גרש אותה, הייתי סבור לומר שאסור לו, כי הוא עשה מעשה נישואין עם 19 נשים. בא הרמב״ם מחדש לנו שזה בסדר, שמכיוון שהוא כבר גירש אחת, אז נשארו לו רק 18, זה בסדר. אבל אם כל החידוש הוא שמותר לו לעשות מעשה 19 מעשי נישואין, מכיוון שהוא גירש אחת, למה הרמב״ם כתב דווקא אם הוא גירש? למה הרמב״ם לא הוסיף אם נפטרה, אם מתה? אז בשלם לפי הגופי ההלכות שאומר שהרמב״ם צריך לחדש לנו עוד חידוש עצם זה שהוא יכול לגרש את אשתו, לכן מובן שהוא גם כתב שאם הוא גירש מותר לקחת אחרת במקומה, הוא דווקא דיבר בהקשר של גירושין. אבל לפי מה שאנחנו אומרים שכל החידוש הוא שיכול לקחת יותר מ-18 נשים, יכול לקחת את 19 אם הוא גירש אחת מהם, אז למה הרמב״ם לא כתב שהוא גירש גם כשאחת נפטרה? למה דווקא הוא גירש? קושיה. והנה הרמב״ם כתב שגם פילגשים הם בכלל מניין 18 נשים המותרות למלך. הקשה בגלחם משנה, אם כן, למה דוד לא גירש אחת מהפילגשים כדי לשאת את אבישג? בשלם אחת מנשותיו לא גירש קשים גירושים, כמו שכתוב בגמרא, אבל זה באשתו גמורה. אבל בפילגשים שאינם בקידושין ולא צריך אפילו מעשה גירושין, לא שייך קשים גירושין, הוא צריך לגרש אחת מהם ולשאת את אבישג. אז למה התירו לו ייחוד עם אבישג לא היה צריך שום היתר לעשות את זה, לעשות את זה יותר חלק, יותר מרווח. לגרש אחת מהפילגשים ולקחת אבישג במקומה, ואז היה לו מותר גם לבוא עליה. בספנת פנח, הרוגד שעביר בלוחות תרומות, י' ח' א', כתב שלגבי פילגשים, מכיוון שאין להם קידושין, לכאורה משיח גירושין. אז איך אומרים גירושין? שהיא כבר לא מיוחדת לו. וזה רק שייך במקרה שמותרת אחר כך להדיות. אבל זו שאסורה מחמת שרביתו של מלך, מכיוון שמלך כבר לקח אותה כפילגש, היא אסורה לאדם אחר, כבר לא שייך בה התרה, והיא נשארת מיוחדת לו, והיא עולה בחשבון של 18 נשים. בהיינו שרמם כתב בפרק ב' הלכה ב', אבל אשתו של מלך אינה נבעלת לאחר לעולם, ולכן לא מועיל גירושין בפילגש להתיר לשאת אחרת במקומה, שהרי נשאר שמה שהיא אשת המלך, שהרי לא הותרה על ידי הגירושין להינשא לאחרים. אז לכן לא הייתה עיצה לגרש אחד מהפילגשים. ועל דרך זו אפשר לומר שהייתה הווה מינה שאפילו אישה שנתקדשה למלך וצריכה גירושין בגט, גם אם יגרש אותה המלך בגט כדת וכדין, לא נפגע מה שנחשבת מיוחדת למלך, מכיוון שהיא נשארת אסורה לאחרים אף לאחר גירושיה. עכשיו אנחנו מבינים את הבסיס של הווה מינה, שהוא לא יכול לגרש אחד מאישותיו, היא נשארת אשתו, כמו שפילגש שאסורה לאחרים, אז הוא לא יכול לגרש אותה, אז אפילו אישה שהוא כן יכול לגרש אותה, אבל מכיוון שהיא עדיין אסורה לאחרים, אולי היא עולה בחשבון, ואסור לו לקחת אישה נוספת במקומה, כמה שמלן הרמב״ם, לא! בכל זאת, הוא יכול לקחת אישה אחרת. ומצינו אסמכתה שאשת המלך, אף לאחר גירושין, נשאר שמה לה, מכיוון שאסורה לאחרים. כתוב בשמות י' ח' ב', ויקח יתרו חותן משה ציפורה אשת משה אחר שילוחר. במחילתא רבי יהושע אומר, אחר שנפטרה ממנו בגט. רבי אליעזר המודאי, אחר שנפטרה ממנו במאמר. כתב בעל הטורים, אשת משה אחר שילוחר, פירוש היא כי אשתו שאין נושאים גרושתו. כך כתב בפירוש הרוקח על התורה, אשת אחר שילוחיה, וכי אחר הגט אשתו היא, ולא אין לו רשות בה, אלא לפי שאין לו סין אמנתו גרושתו של מלך, הרי שיקשה לבעל התורים, ולרוקח על ליבד רבי יהושע, ששולח אותה בגט, למה נקראת עדיין אשת משה? ועל זה השיבו, שמכיוון שהיא אסורה להינשא לאחרים, לכן נשאר עליה השם, אשת מלך, משה רבינו לא דין מלך, והן עד מה הדברים שאמרנו, שגם לאחר הגירושין נשאר שמה עליה, וזה מה שרמה היה צריך לחדש לנו, שהוא יכול לשאת אחרת במקומה, בכל זאת, אפילו שנשארת אשת המלך מבחינה מסוימת, כי אסורה לאחרים, בכל זאת מותר לשאת אחרת, היא סוף סוף היא לא נשואה לו. לפני כן אנחנו דיברנו על השאלה, מה החידוש בדעת הרמב״ם, שיכול לגרש אחת מנשותיו לשאת אחרת במקומה, הרי סוף סוף אין לו יותר מ 18 נשים. ואמרנו שהחידוש הוא שהוא עשה יותר מ-18 מעשי נישואין, ובכל זאת מותר. אבל עכשיו לא צריך את התירוץ הזה. החידוש הוא שהוא בכלל יכול לגרש את אשתו, כבר לא נחשב את אשתו. למרות שהיא אסורה לאחרים, בכל זאת היא לא נשארת אשתו, ומותר לו לקחת אחרת, אפילו ששמה עדיין עליה, מכיוון שהיא אסורה לאחרים, אז יש לו עדיין איזה חלות של אשת המלך. אבל מכיוון שסוף סוף הוא גרש אותה, אז מותר לו לקחת אחרת במקומה. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך בנושא הזה, בנושא מאוד מאוד מרתק, ועם רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום לכם, אהובה ידעי מרב רבותיי.